שלום, תנ"ך עמוד 196. תנ"ך עמוד 196 בפסוק 23, כן, בויקרא י"ט. כפי שאמרנו, יש פה שורה גדולה של מצוות, אנחנו לא נעסוק בכל, אבל יש כמה הערות חשובות. וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם עורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים לשם. זה מה שנאמר כאן. עכשיו, מה זה ונטעתם כל עץ מאכל? האם יש מצווה לנטוע עצי מאכל? על פניו אפשר להגיד שלא, שמה שכתוב כאן ונטעתם כל עץ מאכל זה תיאור המציאות. כלומר, יקרה שאתם תטעו עצי מאכל ואז יתחדש דין אורלה. יש דין שצריך להמתין שלוש שנים לאכילת הפירות, ורק בשנה הרביעית אוכלים את הפירות האלה בקנת הרבעי, זאת אומרת כקודש, ובשנה החמישית מותר לאכול בחוץ. יוצא לפי זה שזה רק מתנאי המצווה ולא עצם המצווה. אבל זה לא פשוט כל כך. במדבר רבה, זה בויקרא רבה, כתוב שזה אחד מדרכי הדבקות בשכינה. כן, כתוב על הקדוש ברוך הוא, ובו תדבק, שצריך להידבק בשכינה. בספר דברים. וזה כתוב פעמיים. זה כתוב פעמיים בתורה, בספר דברים, שצריך להידבק בשכינה. ועל זה שואל התלמוד, וכי אפשר להידבק בשכינה? והלא אש אוכלה היא. אלא יש לנו שתי פירושים: ידבק בתלמידי חכמים, או ידבק במידותיו, לא במצוות אלא במידותיו. מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון, וכדומה. זה שני אופני הדבקות המפורסמים. מסכת כתובות כתוב שצריך לדבק בתלמידי חכמים, ובספר כתוב שצריך לדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. אבל בויקרא רבה, זה פחות מפורסם, כתוב שצריך לנטוע עצים. בדיוק. והייתה השם גם בעדן מקדם, והייתה השם גם בעדן מקדם. אז הפתה, כשתיכנס לארץ, לא תהיה עסוק אלא בנטיעה, שנאמר, כי תבוא אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל. כלומר, הנטיעה היא דבקות במידותיו של הקדוש ברוך הוא. כך שהמנהג של קרן קיימת לנטוע עצים מט"ו בשבט הוא קיום של להידבק בשכינה.
אולי, אבל מט"ו בשבט זה כבר שאני זוכר,
זה לא זמן טוב, בסדר.
ונתן העזתי,
לא, נתן העזתי הוא חידש את הרעיון לאכול פירות. מה יבץ? זאב יבץ, כן, דוקטור זאב יבץ.
אבל הרעיון, אולי אותו רעיון,
זה שט"ו בשבט הוא יום מיוחד, זה כתוב בגמרא, לא צריך את נתן העזתי בשביל זה.
לא, אבל כל מה שהיום עושים ניסוי בשבט שזה חלקתיות ופלט,
זה לא מנתן העזתי.
זה לא הקראים?
לא.
לא, זה התחיל...
הניטיות זה התחיל מדוקטור זאב יבץ.
בזיכרון יעקב.
כן, ההיסטוריון, נכון? הוא זה שהנהיג את זה. וזה מבחינה חקלאית מצב לא טוב, זה דבר לא דבר כל כך טוב, כי זמן הנטייה האידיאלי הוא בקיץ דווקא, ולא באמצע החורף. ולכן במשתלות עושים שמיניות באוויר למצוא זנים שטוב לנטוע אותם בתקופה הזאת. אבל זה לפחות, זה נטע כמה יערות בארץ ישראל מטעם הקרן הקיימת, אז יש לזה ערך. אם כבר ראש השנה לאילן היה צריך להיות, אתה יודע מתי? או הנטייה יותר נכון, בט"ו באב. כן, הרי כתוב במסכת ראש השנה, כתוב בראש השנה, באחד בתשרי ראש השנה לנטיעה, נכון? אז כדי הרי השנה נתונים ט"ו באב. זה הזמן, האידיאלי של הנטיעה זה ט"ו באב. אז אם כבר לעשות נטיעות זה בט"ו באב. אבל ישראל, אם לא נביאים הם בני נביאים, שהרי יש קשר בין ט"ו באב לט"ו בשבט. נכון? ט"ו בשבט זה ט"ו באב של רבי יהושע. נכון? וט"ו באב זה ט"ו בשבט של רבי אליעזר. וזה הכל בסדר, נכון? אותו עיקרון.
יש לך הלכה של
זה,
רבי
אליעזר. כן?
או רבי יהושע.
יש שלוש דעות בראשונים. יש דעה שהלכה כרבי אליעזר, יש דעה שהלכה כרבי יהושע, ויש דעה שהלכה כשניהם. אני מדבר פה על ההלכה, לא על פירוש המקרא. בסדר? זה מחלוקת. יש מחלוקת מתי נברא העולם, אם בניסן או בתשרי. רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם, רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, ולפי זה אתה להבין מתי מתחיל העולם. כלומר, נברא העולם, אמרו המפרשים המאוחרים, הכוונה בריאת האדם, ולפי רבי אליעזר זה באלף תשרי, ולפי רבי יהושע באלף ניסן. יוצא שהיום הראשון של בריאת העולם, שישה ימים לפני כן, זה או כ"ה באלול או כ"ה באדר. 40 יום לפני יצירת הוולד אומר הקדוש ברוך הוא בתלוני לפלוני. אז מתי זה 40 יום לפני יצירת הוולד? או ט"ו בשבט או ט"ו באב, לפי זה, נכון? 40 יום לפני יצירת הוולד. ולכן בט"ו באב נהגו לעשות שידוכים. למה? בתלוני לפלוני. ט"ו בשבט, האדם את השדה. אותו דבר. בסדר? כל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה, אנחנו עושים גם כן.
מביא מבול.
מביא מבול, קביא גם. מה אתה אומר? מה זה שהוא נוטע עצים? עץ זה מלשון עצה, יפה. זאת אומרת, יש דרכי חוכמה בעולם. יש עץ חיים, יש עץ דעת. יש אדם שלומד על מנת להוסיף דעת, יש אדם שלומד על מנת להוסיף חיים. כן? זה שני אופנים של פעולה. וצריך לאכול, צריך לנטוע את העצים האלה כדי להרבות בעולם דעת ולהרבות בעולם חיים. בסדר? אז זה מה שאנחנו עושים, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה גם כן, שהוא מביא בעולם מעיינות של חוכמה ושל דעת. גם בבריאה, יפה, הוא שותף. הרי הוא שותף במה? בעצים. כלומר, העצים גדלים גם כן מעצמם. כלומר, בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא עושה עם הבריאה, שנותן לה את ההזדמנות להתפתח מכוח עצמה, אף אנחנו, כשאנחנו נוטעים עצים, עושים אותו דבר. בסדר. אז לכן זה דבקות במידותיו של הקדוש ברוך הוא, הנטייה. בכלל, יש בנטייה משהו שהוא תוספת אמיתית על הבריאה. העץ הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא, לפי פשט הכתוב, לא בא מגרעין, נכון? אלא היה עץ ראשון. העץ... מה? תוצא הארץ. מה? ותוצא הארץ, דשא, עץ פרי. או עץ עושה פרי, לא משנה. העץ הראשון לא היה תולדה של פרי. כן? ובזה נפתרה השאלה לגבי התרנגולת והביצה. שהתרנגולת קדמה. נכון? לפי זה. התרנגולת הראשונה לא באה מביצה. אז מה? העצים. לא, כתוב הייתה השם, אלוהים גן ועדן גן. נטע. זה על הדשא. שיח השדה. על העץ, והייתה השם אלוהים גן ועדן. אז אם העץ הראשון, הקדוש ברוך הוא נטע, אז העץ השני, זה שבא מגרעין, זה חידוש בבריאה. ואיך עושים כדי להשיג את הגרעין הזה? צריך שהעץ יגדל, ייתן עלה וייתן פרח, הפרח יהפוך לפרי, הפרי יירקב, יישאר ממנו גרעין קטן שגם הוא נרקב, ומזה יוצא עץ חדש. איך יוצא עץ חדש? על ידי התחברות מחודשת אל מקור החיים. אז זאת אומרת שהאדם הוא פועל בדיוק את הפעולה הזאת, הפעולה הזאת של המשכת הבריאה על ידי השבת שאריות החיים אל מקורם, ומזה נטעים עצים חדשים. אז זאת הדרך של הדבקות של האדם בקדוש ברוך הוא. קוראים לזה בקבלה מידת הכתר, כן? שאדם עושה מה שהשם עושה. לא חם לכם שם? מה חם? אז אולי כדאי שתסגרו את התריסים. אני לא יודע איך עושים. מה? אני לא אכפת לי, יש פה אור.
זה חם מאוד סגול כזה.
אבל זה לא נעים לה. זה מפריע לה. היא אומרת לך שהיא לא אוהבת. מה את אומרת לה שהיא אוהבת במקום בשבילה?
מה המשמעות של אורלה ביצים? למה זה פשוט ניסיון לבדוק כמה אנחנו מסוגלים לכבוש יצר רכוש ולהתאפק עד שכמה
שנים? זה סבלנות, סבלנות, סבלנות. כי מה זה חטא... נו, מה זה חטא אדם הראשון? חוסר סבלנות. אז מה התיקון? סבלנות. פשוט מאוד.
ועכשיו יש לנו המון
סבלנות. תראה, תיקנו את חטא אדם הראשון.
ומתי?
כן.
האם נדרש מתכוון לבנות את המסיבות כאוכלה, או שהוא אמר את הרעיון הזה שנתתתי למצב פשוט שהוא עצמה?
אני לא הבנתי את השאלה. שיש ערך לנטיית העצים, לא שזה בכלל תרי"ג מצוות, אלא שיש ערך של דבקות בשם על ידי זה. מה זה מצא אסמכת? זאת האמת, מה בעיה? זה כתוב במסכת מועד קטן שעבודת האדמה היא רשות, כן? חריש רשות, כך כתוב. מה אני אעשה? אבל יש בירושלמי כמה מאמרים שרואים, מראים שהמלאכה היא בעלת ערך עצמי. למשל, הוא בחרת בחיים, תנא דבי רבי ישמעאל, זה אומנות. וגם בקהלת רבה, וראה חיים עם האישה אשר אהבת, זה קהילה קדושה שבירושלים היו מקיימים את הפסוק הזה, שהיו עוסקים שליש בתורה, שליש בתפילה ושליש במלאכה. שליש במלאכה שנאמר, וראה חיים עם האישה אשר אהבת.
מה הקשר?
כן, אבל לא נפסק, מה אני אעשה? גם רבי ישמעאל אומר מפורש, כן? ואספת לגניך שענג בהם מנהג דרך ארץ. או למשל באבות דרבי נתן כתוב שכשם שתורה ניתנה בברית, כך מלאכה ניתנה בברית, ולא נכנס אדם הראשון לגן עדן עד שעשה מלאכה. כן,
מה הקשר בין אישה אהובה ובין
זה החיים?
הלאה.
מזון? לא.
אוויר זה חיים, ומים זה חיים.
כן, אבל זה לא דברים שאתה עושה.
ודמים זה חיים.
כן, אבל זה לא דברים שאתה פועל בעצמך. המלאכה זה המאמץ שלך.
ומזון זה לא מאמץ שלי?
פחות. זה כזה יותר אוטומטי. הלאה. זה בדיוק ההגדרה. השבת שיריות החיים על מקורם וחידושם, זה מה שמכונה בתורת הקבלה כתר. למה? כי כתר מלכות זה לא דבר שגדלים, שנולדים איתו. נו, נצלח שם? כמעט, כמעט. יש שם איזה קשר. לא נולדים עם כתר מלכות, אלא כאשר המלך הקודם מת, מעמידים כתר בראש המלך החדש. גם כתר בארמית, מה זה, מה פירוש השורש כתר? המתנה. כן, בספר, כן, כתוב בספר יוב, כתר לי זער ואחבקה. אז זה כתר, כתר הכוונה המתנה. טוב, סתם לגבי פרק כף, כדאי לדעת למה יש חזרה לכל ההריות שנזכרו בפרשת החרימות. בסוף פרשת החרימות היה לנו פרק שלם עם רשימה של איסורי ההריות. פרק כף חוזר על כל האיסורים האלה בפרשת קדושים. למה? זה הזהרה וזה העונש. יש לנו כלל בהלכה, לא אנש, אלא אם כן הזהיר. כל מקום שאתם רואים עונש בתורה, סימן שיש פסוק אחר בתורה שאוסר את הדבר. לא אנש, אלא אם כן הזהיר.
פעמיים, צריך אזהרה פעמיים או
לא? לא, זה לא אזהרה פעמיים. יש פעם אחת העונש.
חשבתי שצריך להזהיר פעמיים לפני
ש... יש לפעמים שתי אזהרות, זה קורה, אבל לא תמיד. לפעמים יש שני לווים על, על איסור אחד, שני לווים, אבל זה לא, לא תמיד כך. אתה מצליח? זה נורא. לא, זה לא יספור את בעיית השמש. תביא את יהושע.
כן.
אה, לא ילבש. משחד אמר לי ש... לשתות מיקר דובדבנים, זה אסור משום לא ילבש. מה? למה זה לא צמוד? לא. פרשת קדושים מצמודה לפרשת החרימות. בכלל, כל הפרשיות בתורה מופיעות בתור זוגות של פרשיות. וזה תמיד שתי מדרגות של הנבואה. נבואה בתנאים של אזהרה, נבואה בתנאים של עונש, או למשל פרשת וירא לעומת פרשת בו. כן, כל מה שנאמר בסנה בפרשת שמות, שמות וירא, כל מה שנאמר בסנה בפרשת שמות חוזר על עצמו בפרשת בו במצרים. כן, דוגמה, זה כשמשה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אלך למצרים להוציא את ישראל ממצרים? אני לא יודע איך קוראים לך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, קוראים לי יודקי ואבקי. כן, אבל אני לא יודע לדבר. אין בעיה, אהרון יבוא איתך. והוא אומר, אבל מה אני אעשה כדי להוכיח שאני שליח? אל תדאג, תדע לך אותות. כל זה כתוב פרשת שמות. פרשת וערה, עוד פעם, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה יודע איך קוראים לי? קוראים לי השם. לך לבני ישראל. אומר משה, אבל ישראל לא ישמעו לו, הוא לא ישמעו לי. אומר לו, אל תדאג, אני שולח לך את אהרון. נו, ומה אני צריך לעשות כדי לשכנע את פרעה? יש לך אותות. כל מה שכתוב בסנה חוזר על עצמו פרשת וירא. זה אותה נבואה בשני כלי קיבול. אז כך שפרשת החרימות חוזרת על עצמה ממש בפרשת קדושים. אז דווקא מה שבסוף החרימות צריך להיות בסוף קדושים. זה כלל בכתיבת הנבואות בכל התנ"ך. נו. אותו דבר שיש בחרימות מופיע בקדושים. מה ההבדל בין... אבל יש הבדל. החרימות זה איך להביא את אהרון לקדושה. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. פרשת קדושים, איך כל ישראל יהיו קדושים. אותו דבר. כן? אבל אלא שזה הגמרא במסכת יומא מדגישה את זה. שכל מה שקורה לכהן הגדול ביום הכיפורים זה דבר שהוא מיוחד לו בלבד. כן? ושחט את בן הבקר, את פר החטאת אשר לו. אשר לו זה צריך לבוא מממונו. ואילו בסוכות ראויים כל ישראל יושב בסוכה אחת. זה החרימות, זה קדושים. אחר כך יש איסורי אכילה בפרשת החרימות, נכון? גם פה בפרשת קדושים איסורי אכילה. ואכלתם אורלתו את פריו. שם יש איסורי עריות, גם פה איסורי עריות, אותו דבר. אז זאת הפרשה. בסדר? זה בכלל, ביקורת המקרא השתמשה הרבה בזה, שהסיפורים בתנ"ך הם סיפורים כפולים. כן? ואז הם חשבו שזה תמיד שני מחברים, שהעורך, המבולבל קצת, לא שם לב שהוא מחבר אותם. אז אפשר היה לטעון דבר כזה, אם זה היה קורה פעם, פעמיים בתנ"ך. אבל אם רואים שזה קורה כל הזמן בתנ"ך, סימן שזה שיטה של כתיבת הסיפור המקראי.
למה צריך שיטה של עזרה ועונש? תגיד פעם אחת, ואנחנו יודעים שזה, תגיד, תגדיר, זה יהיה העזרה וגם את העונש.
לא. כי ההזהרה גורמת לי, בוחנת את האהבה שלי. ורק אם נכשלתי באהבה, בעונש, כדי להעמיד אותי על היראה. מה שלגן אתה שם את ההזהרה והעונש ביחד, אינך נותן מקום לספונטניות. בסדר? שאלו השואלים, למה באמת לא ענה שאלה אם כן הזהיר? היה מספיק שיהיה עונש בלבד. אם התורה כותבת, מי שעושה כך, נענש כך, סימן שזה אסור. למה צריך בכל זאת שיהיה פסוק האומר שהדבר הזה הוא אסור? לא יודע. כן, אז מה? אבל אני שואל למה התורה לא עשתה ככה גם. התשובה, בגלל שדבר, אם לא היה כתוב אזהרה, הייתי חושב שלא אכפת לו לקדוש ברוך הוא שעשה את העבירה. רק על מנת לקבל את העונש. למשל אדם, היו אומרים לו, תשמע, אם אתה מחלל שבת, אתה חייב סקילה. אומר אדם, אני מעוניין לחלל שבת ולהתחייב סקילה. האם זה בסדר או לא? אם לא הייתה כתובה אזהרה בתורה, היינו חושבים שזה מותר ללכת בכיוון כזה. זה כמו שלמשל אדם מזיק את הרכוש של חברו על מנת לשלם. יש לך פרה? אני שוחט לך את הפרה. זה עולה כסף? אל תדאג, אני אשלם. זה מותר או לא? באמת דנו הראשונים בשאלה, איפה כתוב בתורה שאסור להזיק? בתורה כתוב שמי שמזיק משלם, אבל לא כתוב בתורה שאסור להזיק. אז בכל זאת מצאו המפרשים כמה חידושים בזה, כן? שאסור להזיק, שנאמר והשבותו לא, מדין השבת אבדה. שאם אני רואה את הרכוש של חברי שהולך לאיבוד, עליי להטיל אותו. אז כל וחומר שאסור לי לגרום נזק. יש כאלה שאמרו מדין ואהבת לרעך כמוך. יש כאלה שאמרו מדין לא תגזול, אבל זה לא ברור שזה לא תגזול, כי כשאני מזיק אני לא מתכוון להעביר לרשותי את הדבר הניזוק. אני אמרתי את זה. כל אלה שהיו פה שם.
אבל יש לה
מיוח אחר. אתה צודק, אבל יש פה בעיה אחרת, שלא ענה שלא אם כן יזהיר. אם מצאת עונש על נזיקין, סימן שיש עזרה באיזשהו מקום.
אם זה לא עונש, אם משלם את משהו נזיק, זה לא עונש. אם זה מייחד גניבה, אז אם זה משלם את משלם עונש, זה
גזל אין עונש. דווקא בגזל כתוב לא תגזול. מי אמר שזה לא עונש?
זה
לא עונש. לפעמים כתוב אנוש יענש. ונקפו אישה הרב יצאו לילדיה, אנוש יענש כתוב. כאשר ישית עליו בעלה אישה ונתן בכלילים. אבל כתוב העונש. כתוב שם, מילה עונש כתובה בתורה. לא ברור שאין פה ענישה. כי מה פתאום שאני אשלם? נגיד הזקתי לך משהו, למה שאני אשלם? למה? ואם אני הזקתי בגרמה, העולם לא הפקר?
העולם לא הפקר, כי זה לא בכוונה.
לא יודע, אני שלחתי את הפרות שלי לשדה שלך, לא אמרתי להם לאכול את החסה. הם אכלו, מה, אתה צריך לשלם? כן, אז אתה עושה תקנות, אבל אתה לא
צריך.
אם אתה רוצה שהחברה תהיה מתוקנת, אז תסמוך על המלך. למה צריך שיהיו דיני נזיקין בפרשת משפטים? שום צורך. רואים שזה דין מיוחד, שהתורה היא נישה. זה לא מובן מאליו שצריך לשלם. לגבי מלווה, למשל, אם אני להביתי ממך כסף, מובן מאליו שאני צריך להחזיר לך אותו. כי על מנת כן הבאת לי את הכסף. בסדר? אז לכן הגמרא קוראת לזה מלווה שאינה כתובה בתורה. זאת אומרת שאפילו שהתורה לא כתבה, היית צריך לשלם. מה שאין כן, דיני נזיקין, הגמרא אומרת שזה מלווה הכתובה בתורה, שאלמלא שהתורה חייבה לא היינו יודעים. זה גמרא מפורשת. אתה יכול לתבוע ממני לא להזיק. אבל למה שאני אשלם? טוב, למשל, דפקתי לך את האוטו, שים אותי בכלא, אבל אל תיקח ממני כסף.
למשל אומרים שנשים, עבדים וקטנים, פגיעתם רע, אי אפשר לתבוע אותם.
נכון.
אתה רואה את זה בתור כסף.
עובדה שזה נזק לחברה, אבל עובדה שלא משלם. כי התורה לא חייבה אותו, זה הכל.
אי אפשר לתבוע מאותו אדם, אין לו כסף.
זה לא רק זה, הוא פטור. קטן, לא צריך לשלם. גם אם היה לו כסף, אפשר היה שישלם. כי התורה לא חייבה את הקטן לשלם. טוב, זה הכל היום, פרשת קדושים. ואנחנו עוברים עכשיו בשעה טובה ומוצלחת למדרש רבה.